משה קיבל תורה מסיני מסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. יש לשאול מה עניין הקבלה הזאת, כתובה התורה מזה לזה במסכת הזאת. אולי זה היה צריך להופיע בתחילת הש"ס, בכותרת של הש"ס, משה קיבל תורה מסיני. למה עכשיו פתאום במסכת אבות בסוף סדר נזיקין נזכרים פתאום לומר את שושלת הקבלה? לפי הנראה, כמו שאמר המהר"ל בהקדמה, דברי המסכת הזאת דברי מוסר, ואינם בכלל התורה אשר קיבלו מסיני. אמרנו, הבחין המהר"ל הבחנה מאוד ברורה בהקדמה בין מוסר לבין תורה, בין דרך ארץ לתורה. כתב בהקדמה שדרך ארץ או מוסר, הוא הגדיר, זה מה שבא מהשכל של האדם, מהנפש האנושית. כך גם כותב המהר"ל בנתיב דרך ארץ, בסוף נתיבות עולם. זה מה שראוי לאדם לעשות מצד שנתן לו השם יתברך שכל. זה לא תורה. זה לא צריך שזה תורה. זה האדם ממצא את השכל שלו, את ההיגיון, את האינטואיציות הבריאות, את המצפון, נורמות אנושיות. וזה לא בכלל התורה שצריך לקבל אותה מסיני. אפילו אם תאמר שהכל קיבל משה מסיני, אפילו מה שהתחדש על ידי תלמיד ותיק, בכל מקום למה בעיר עניין הקבלה כאן ביותר? זאת אומרת, מקשה המהר"ל עוד יותר קשה, בפרט שהמסכת הזאת לא שייכת לסיני. קודם כל, למה עד עכשיו, למה רק עכשיו פתאום התעוררת לדבר על סיני? במיוחד שהמסכת הזאת הכי לא מתאימה לדבר על סיני, כי זה לא דברים שבאו מסיני. וגם אם כן, תדחק ותגיד שזה גם בסיני, עדיין חוזרת השאלה הראשונה, למה לדבר על זה עכשיו כאן? מאוד קשה. משה קיבל תורה מסיני. זה לא נכון, מי קיבל משה את התורה? מהקדוש ברוך הוא. אבא אמר, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא, למה סיני? מה זה משנה? סיני זה רק שם מקום, מה זה משנה? זה נון צדיק. מה זה רלוונטי איפה הוא קיבל? מצדי שיקבל בירושלים, יקבל בתל אביב. העיקר זה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. וקשה עוד, משה קיבל תורה מסיני, כל הראשונים, כל המפרשים על המשנה שואלים, למשה כתוב לשון קבלה, ואילו אחר כך כתוב, הוא מסרה ליהושע. על לומר, משה קיבל תורה מסיני, ויהושע קיבל ממשה להמשיך את אותו פועל. משה קיבל, יהושע קיבל. לא כתוב שיהושע קיבל, כתוב שמשה מסר. ולא עוד, אלא שחזר לומר לשון קבלה. בהמשך המשניות, כן מופיע הביטוי, חוזר הביטוי קבלה. הוא אמר לשון מסירה עד אנשי כנסת הגדולה, ובמשנה ג' אנחנו נקרא, אנטיגנוז איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק. אז שוב, חוזר המושג קבלה. אז אם חוזר המושג לקבל, אז למה פתאום באמצע קטנו, השתמשת בלשון מסירה? יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, קיבלו מהם, הופיע כל הזמן. כמו שהזכרנו אתמול, המהר"ל דרכו לקחת משנה, להמטיר עליה מלא קושיות, ואחר כך לתרץ. אז עכשיו, ככה זה כל המסכת.
מי הקושיות לכאורה?
רבי? על המשנה, לא יודע, הוא לא מקשה על משנה, שואל, כן. ועוד קשה, למה הוא צריך להזכיר אצל נביאים, לאנשי כנסת הגדולה, מסירה בפני עצמו? כתוב, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרוע. למה לכתוב מסרוע? הרי ביהושע זקנים לנביאים לא כתבת מסרוע, אז למה פתאום עכשיו אתה כן כותב מסרוע? מה שלא הזכר את זה, יהושע זקנים לנביאים. ועוד, בכלל קשה, למה מסר משה את התורה ליהושע? למה הוא לא מסר לאלעזר בן אהרון הכהן? לכאורה עדיף לכהן גדול. כתוב שפתי כהן ישמרו דעת. גד, איך לא שאלת את השאלה הזאת? לבד היית צריך להתעורר. שדבר ראשון צריך לתת לכהנים, מה אתה נותן לזה יהושע פושט? תביא לכהן, שפתי כהן ישמרו דעת, בתורה יבקשו מפיו. ועוד כתוב, וקמת ועלית אל הכהן, השופט שבעמך. ואלעזר הוא הכי מתאים, הרי כתוב לפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאלו משפט תאורים ותומים, הרי כל פעם שיהושע היה צריך תאורים ותומים, היה הלך לאלעזר, אז הכי מתאים שאלעזר הוא יהיה הסמכות הרוחנית, שאצלו הכל העניינים הרוחניים נמצאים במרוכז, למה אלעזר בחוץ? ועוד קשה שאמר יהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ואין לפרש מה שאמר וזקנים נביאים, שאותם זקנים עצמם שמסר לישוע את התורה, הם עצמם מסרו לנביאים. זה ודאי לא. הרי בין הזקנים לבין הנביאים יש מאות שנים. הזקנים שלימדו תורה מיהושע נפטרו בתחילת ספר שופטים, ואין בספר שופטים נביאים. רק בתחילת ספר שמואל אנחנו מתחילים לדבר על נביאים. זאת אומרת, עוברות כ-300 שנה בין הזקנים שלמדו מיהושע לבין הנביאים, שזה שמואל ומעלה. מה קרה ב-300 שנה אלו? לא ברור. אז זה לא שהזקנים אסרו לנביאים, זה לא נכון, היה שם איזשהו נתק. הזקנים של תלמידי יהושע, לא נביאים. נכון להגיד שהזקנים העריכו עד שמואל, שהם נביאים ראשונים, זה לא הגיוני. הרי הגמרא אומרת במפורש בשבת שהם לא העריכו ימים. אמר בחייה, ברבא, אמר רבי יוחנן, כל המתעצל בספדו שתלמיד חכם אינו מעריך ימים. וזה שם ביקורת על הזקנים שלא הספידו כראוי את יהושע בן נון, ולכן הם לא העריכו ימים. שואלת הגמרא, פריך, הרי כתוב, יעבדו את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע. אז אתה רואה שהזקנים כן העריכו ימים. מתרצת הגמרא, שהיו מתעצלים בספדו של יהושע, ומה שכתוב ימים, זה ימים כפשוטו. העריכו ימים, הכוונה 3-4 ימים. אבל אחרי הספד של יהושע, 4-3 ימים, כולם נפטרו. שנים הם לא העריכו, כך אומרת הגמרא בשבת. ואם אתה אומר שהזקנים חיים עד הנביאים ראשונים, אז זה ודאי מאות שנים, מה, הם עריכו הרבה שנים? אלא ודאי הזקנים שהיו בימי יהושע, לא מסרו את התורה לנביאים ישר, אלא למי מסרו? לעוד זקנים, לעוד זקנים, לעוד זקנים, וכו' וכו'. זה לקח הרבה זמן עד שזה הגיע לנביאים. אז היה צריך לומר, זקנים לזקנים. כי למה עשה אל הזקנים מסירה אחת? כל תקופת השופטים מובלעת פה, כאילו לא קיימת, מאות שנים. והנביאים כאילו נחשבים מסירה בפני עצמו. ועוד אין ספק כי לא תליה התורה בנבואה. הרי מסירת התורה, זה לא משנה אם אתה נביא או לא נביא. התורה יכולה לעבור ועוברת דרך כולם. אתה נביא או לא נביא, זה לא משנה בכלל. ופה אנחנו מה מדברים על מסירת התורה. אז מה צריך להגיד בכלל נביאים? יהושע לזקנים, וזקנים העבירו את התורה על עד השקס הגדולה. מה אכפת לי באמצע היה נביא, לא נביא, מה זה משנה? העברת התורה עוברת גם דרך מישהו שהוא לא נביא. אז למה לחלק ולהבחין, היה זקנים, היה נביאים, נביאים השקס הגדולה, מה זה משנה? אם היו נביאים יד אחרי הזקנים של יהושע, יהושע אמר, זה לא מפני נבואתם ניתן למסירה, המסירה לא קשורה לנבואה שלהם, אלא המסירה היא עניין מוסרים, המסירה עוברת הלאה. והזקנים שביהושע מסרו לנביאים, אז זה לא קשור לנבואה. אבל אם אתה אומר, צריכים לומר שהזקנים באמת יהושע מסרו לזקנים ונביאים לנביאים, אז אם אתה רוצה סתם לצייר היסטורית מה קרה, אז למה אתה מדלג על תקופת השופטים? ואת אם זה חשוב לך לציין בדיוק מה קרה ושהיה נביאים שם, אז בוא תציין גם עוד כמה דברים. למה דווקא את הנביאים? למה חילק בין זקנים לנביאים ונביאים לשקס הגדולה ועשה את כל הזקנים קבלה אחת? בנביאים לשקס הגדולה אתה מחלק, ומכל הזקנים היו גם ומאות שנים של זקנים, בוא תעשה גם שם חלוקה, תברר
גם בנביאים זה נכון. נביא.
אבל זה לא מצד שהוא נביא, זה מצד שהוא תמיד חכם.
אבל גם שם אנחנו מחלק, נביאים נביאים, אם כבר נכנסת על...
אוקיי, עוד קשה, מה עם המלאכים? הרי דוד ושלמה, מה, הם לא קיבלו את התורה? היה צריך להיות אולי לכתוב כתוב זקנו מסורה למלאכים, ודאי שהם היו מאוד חשובים במסירת התורה מדור לדור, דוד ושלמה. ועוד קשה, למה לא נמצא שום מוסר מהנביאים הזקנים? רק נמצא מוסר מן השקס הגדולה, בכלל לא כותבים מה? איזה משפט, תגיד משהו שהם אמרו. רק השקס הגדולה, אומרת המשנה הבאה, הם אמרו שלושה דברים. תגיד משהו, איזה זקן, איזה נביא, שיגיד איזה משהו בשמו, שום דבר. עד כאן סדרת קושיות כדרכו של המהר"ל. ועכשיו הוא יתחיל להסביר את המשנה באריכות רבה, ותוך כדי תנועה הוא יענה על כל מיני שאלות. אברבנאל, הפירוש של התורה, גם עושה ככה. הוא שואל איזה 100 קושיות, אחר כך עונה. היה אחד שהיה לומד כל שבת את האברבנאל, נרדם אחרי הקושיות. אחרי השנה יצא כופר. פירוש המשנה הזאת. היא כל מוסר, כן? אמרנו הנושא של מסכת אבות זה מוסר. הנושא של מסכת אבות זה לא דינים ולא הלכות ולא תורה, הנושא של מסכת אבות זה מוסר. ומי הכי טוב שיעביר מוסר? זה ראוי לאב. למה השם של המסכת היא מסכת אבות? כי, ולא מסכת רבנים. כי מוסר, הנושא לקבל מוסר זה לא מהרב, אלא עיקר המוסר אדם מקבל מאביו. כי מה זה מוסר? זה הרגלים של התנהגות, הרגלים של מידות, הרגלים של חינוך. זה מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. כל ההרגלים האלו שאדם מתרגל, איך מדברים אל אנשים, ואיך אוכלים, ואיך שותים, ואיך מתנהגים עם עצמך ועם החברה. זה מתחיל בבית, זה הרבה הרבה לפני שאדם הולך ללמוד תורה, זה מתחיל אצלו. ורוב רוב ההשפעה המוסרית של האדם היא באה מהבית, היא באה מהאבא. לא נאה להוכיח את בנו, כמו שכתוב, שמה בני מוסר אביך, אל תיטוש תורת אמך. למה? מה המיוחד באב? האב, הדגש הוא אב. מה זה אב? סתר ממנו הילדות והשחרות. כבר לא, אין לו, הוא לא ילד, וכן האם, והם בעלי מוסר. כי מה זה מוסר? מוסר זה לאזן את העולם הילדותי. הילד, כשהוא קטן, הילדות היא זמן שאדם, הוא לא מכיר את המציאות, אין לו מעצורים. בא לי, מתחשק לי, אני רוצה. אז הוא מתנהג בצורה מאוד לא של שליטה עצמית, של הנהגה, הוא לא יודע את הכללים. ועיקר הדגש, עכשיו כשהוא ילד קטן, שמבוגר אחראי עומד מעליו, וכל הזמן מכוון אותו, מייסר אותו. בפרט האב, כן, ראו לאב יסר בנו בדברי מוסר, בפרט האב יותר מאחר. כי בילדותו, הבן מוטל על האב להניג את בנו בכל דבר ילדותו. ועיקר החינוך מתחיל בילדות. כמו שאמרו חז"ל, האב חייב ללמד בנו תורה ולשאו אישה. ולכן, יקבל הבן מוסר מאב שמייסר אותו. כי נחשב ילד בדברי מוסר כנגד אביו. אפילו אם הוא לא ילד ממש, אפילו אם אתה ילד הוא כבר בן 13-14, אבל עדיין הוא ילד לעומת אבא שלו. יש לו עוד הרבה מה לקבל בהתנהגות בדרך ארץ. לפני שרצה לדבר במסכת הזאת מענייני מוסר, דברים טובים וישרים דרך ארץ, התחיל לומר שיש לקבל מוסר מן האבות. זה שמה של המסכת, מסכת אבות. ואלה הם אבות העולם בוודאי. עכשיו אנחנו לא לומדים את משה ויהושע בתור רבנים, אלא בתור אבות. וכל הרבנים שיוזכרו במסכת אבות, אנחנו לא נפגשים איתם בתור רבנים, אנחנו נפגשים איתם בתור אבות. הלל הזקן ושמאי אמרו המון הלכות, המון דינים, וכן הלאה, רבי עקיבא, רבי יהושע, אמרו המון דינים. כל הש"ס מלא מההלכות שלהם, אבל פה אנחנו לא נפגשים איתם בתור רבנים. אנחנו נפגשים איתם בתור כמו אבא. אבא שמחנך את הבן שלו. אנחנו לומדים מהלל הזקן, כאילו אנחנו עכשיו הילדים של הלל, וכאילו האבא שלנו. הוא ככה מאפס אותנו, אומר, שמיים מאפס אותנו, וכן הלאה. משה פה עכשיו לא מופיע בתור הרב, אלא בתור אבא. משה הוא אב לעולם, הוא אבא כזה. כמו שבעצמו אומר, בפרשת בעל אותך, שאני לוקח את העם הזה, אני נושא אותו כאשר עיסה האומן, את היונק, אני נושא את העם הזה, מחנך אותו כמו אבא שמחנך את הילדים, דואג לו מכף רגל עד ראש.
למה אבות, זאת אומרת, אם זה באמת גם מוסר, אז למה האבות, אברהם, יצחק?
נכון, בדיוק, זאת אומרת, מסכת אבות ממשיכה בספר בראשית. ספר בראשית זה ספר של האבות, שם בעריכות רבה אתה נפגש עם אברהם, יצחק ויעקב לא בתור רבנים, כי הם לא לומדים לך שום הלכה שם. אלא אתה לומד מאברהם, יצחק ויעקב מוסר ודרך ארץ, ולכן הם נקראים אבות. ומסכת אבות בעצם ממשיכה את ספר בראשית. כי מספר שמות אנחנו עוברים הרבה לתורה ומצוות. ומה עם המוסר? ומה עם הדרך ארץ? עכשיו אנחנו עושים ערוץ המשך של האבות, המשך של אברהם, יצחק ויעקב, ועכשיו אנחנו ניפגש עם משה, לא כרב, כהמשך של האבות, כממשיך את המוסר והדרך ארץ. אותו דבר יהושע, הוא גם אב בעולם, וכן הזקנים והנביאים, אנשי כזולה, כולם בשביל קבלתם התורה הם אבות העולם, אנחנו רוצים לקבל מהם מוסר, שהם היו האבות שלנו. אנטיגנוס יש את החול נחשב אב לעולם, קיבל תורה משמעון הצדיק, והזוגות כולם קיבלו תורה מאנטיגנוס של החול, שאר הזוגות אבות העולם. ואבין הזוגות ואילך שלא הזכיר קבלה, שלא הם מיוחדים בקבלת התורה כמו שאלו, אבל ודאי גם הם אבות העולם בקבלתם התורה. לפיכך יש לאדם לקבל מוסר שלהם, כמו שעל בן ראוי לקבל מוסר האב. למה הם האבות שלך? כי הם קיבלו הרבה הרבה תורה, אז ודאי ודאי שהם גם יודעים המון המון מוסר. אז תאמץ אותם כאבא, תתייחס אליהם כמו אבא. שמע בני מוסר אביך. ולכן השקת הגדולה, אחרי שהזכיר נביא מסורה השקת הגדולה, אמרו שלושה דברים. כיוון שהם אבות העולם, כי הם קיבלו את התורה, ראוי ונאה להם לתת מוסר לעולם, כן, כי הם נחשבו אבות העולם. ולכן נקראת המסכת הזאת מסכת אבות, כי עניינה של המסכת הזאת המוסר שלימדו אבות העולם, וזה תורת שאלה ראשונה. זאת אומרת, למה מזכירים פה את הדמויות, את משה, את יהושע, את הזקנים? כי עכשיו אנחנו רוצים להיפגש עם להגדיר הגדרה חדשה עליהם. הם אבות. למה הם אבות? כי התורה עברה דרכם. התורה עברה דרכם, ולכן הם, גמות שהם לא האבא הביולוגי שלך, תתייחס אליהם כמו אבא. ולכן המשנה הזאת מדגישה במיוחד את האנשים האלו. אלה האנשים גדולי העולם שלמדו תורה, קיבלו את התורה, איש מפי איש, להבדיל מאנשים אליהם תתייחס כמו אבא, למרות שהם לא אבים, אבות שלך. במקומות אחרים בשס ברור שאני אשמע אליהם, הם רבנים, יהודים תורה. פה צריך לחדד, למרות שזה לא עכשיו דברי ההלכה, אלא דברי מוסר, ממי תלמד דברי מוסר? מי יהיה האבא שלך? מי שהתורה עברה דרכו.
כן. אבל דווקא המוסר שאנחנו אומרים שזה משהו ששכל אנושי צריך להגיע, למה יש פה דגש דווקא על...
זאת אומרת שאדם שלמד הרבה תורה, מסתבר הדבר שהוא מאוד מאוד הכין את עצמו מוסרית, עובדה שהוא זכה לקבל הרבה תורה, סימן שהיה לו דרך ארץ טובה, כי דרך ארץ קדמה לתורה. אז אני יכול בטח ללמוד ממנו גם הרבה דרך ארץ. עובדה שהתורה עברה דרכו, סימן שיש לו מידות מאוד בתוקנות ודרך ארץ מאוד טובה. התורה היא מעידה על הדרך ארץ שלו.
זאת אומרת,
הקבלה,
משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, אין הכוונה לתורה שאנחנו מתקבלים כמו הלכות, אלא לעניין של המוסר?
לא, משה קיבל תורה הלכות. העובדה שהוא קיבל תורה, סימן שמה? שהוא היה איש מוסר גדול. אז לימד ממנו, תכף לימד ממנו מוסר. לא רק תורה, גם מוסר תימד. עובדה שהתורה עברה דרכו.
זה בעצם גם מתרץ את השאלה באמת למה זה כאילו ניתן פה ולא במוסר.
נכון, זה מה שהוא מסביר.
אז למה אבל כותבים דווקא תורה?
כי זה מעיד. עובדה שהוא קיבל תורה, לכן סימן שהוא אב שאפשר ללמוד, כדאי ללמוד ממנו מוסר.
כן, אבל יכולנו להבין את זה בצורה יותר פשוטה.
אבל אז נשאלת השאלה, מה זה עושה כאן? למה? זה היה צריך להיות בתחילת השס, או לא יודע, במקום אחר. למה זה פה מופיע פתאום, מסכת אבות? את השושלת הזאת של העברת התורה, למה זה, מה זה עושה כאן? בכלל, זה לא מסכת של דברי תורה, זה מסכת של מוסר. אלא השושלת בא להדגיש לך, הנה הם האנשים שהתורה עברה דרכם, סימן שהם אנשים מאוד מוסריים.
לכן לא אמרו פה שום דבר.
אז תהיה, בשביל. תיקח אותם, תאמץ אותם בתור אבא.
לכן לא אמרו פה שום דבר בשמם.
תכף. מה שאמר משה קיבל תורה מסיני, ולא אמר, עכשיו קצת יסביר לאור העיקרון הזה, הוא יסביר עוד קושיות. משה קיבל תורה מסיני, היה צריך להיות שקיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא. אז מה הכוונה? למה אומרים משה קיבל תורה מסיני? כי זה מורה על עיקר מעלת הקבלה של משה. מה הנושא של המשנה? הוא לא לדבר על התורה, לדבר על זה שמשה הוא בן אדם כזה כל כך מוסרי שהוא ראוי לקבל את התורה. אז מה עכשיו רוצים לדבר? לא על זה שמשה לימדו אותו תורה, אלא על זה שמשה הייתה לו יכולת מוסרית כל כך גבוהה להיות מקבל כלי קיבול של התורה. זה מורה על מעלת הקבלה של משה. מה מעלת הקבלה? שהיה הקדוש ברוך הוא מייחד לו מקום והוא הר סיני, לתת לו שם את התורה. ולא היה דבר במקרה, כדכתיב אצל נביאי אומות העולם. טוב, היה מוכשר מאוד, משה הצליח להשיג תורה. זה לא כישרון. זה לא שמשה היה חכם ומוכשר. כמו שאצל בלעם, הוא היה מאוד מוכשר, אבל שם נאמר, ויקר אלוקים אל בלעם. זה לא היה מייחד מקום קבוע לדבר. זאת אומרת, זה לא תכונה קבועה שלו. אלא הוא כישרוני, אז הוא השיג פה, השיג שם. זה לא נקרא שהוא קיבל ממנו, כי זה במקרה. קבלה שבמקרה היא לא קבלה, זה במקרה. כי מה זה מקבל? מקבל מן הנותן שמכוון למסור לו. איך אני יודע שאתה באמת מוסר לי ורואה אותי ככלי קיבול? העובדה שיש קביעות, העובדה שאתה קבוע מדבר איתי קבוע, יש קביעות בקשר בינינו. הקביעות בקשר מעידה על אמון מאוד גבוה, על עובדה שאני רואה בך תכונות שראויות לקבל. זה לא בגלל הכישרונות שלך שהשגת, תפסת, זה לא שמשה הצליח לתפוס דברים, אלא שמשה, הקדוש ברוך הוא ראה בו מישהו כתובת קבועה. אז יש הבדל בין כתובת קבועה לכתובת הרית. מי שהוא כתובת קבועה שלך, סימן שמה, אתה מאוד מחזיק ממנו. כתובת קבועה, תמיד אתה בא אליו, כמו הכתובת שלך. משה רבנו זכה להיות כתובת קבועה, כדי לציין את העובדה שהוא הפך להיות כתובת קבועה, משתמשים בביטוי סיני, מקום קבוע. לכך משה קיבל תורה מסיני, מייחד מקום לקבלה. זה לא במקרה. כי אם היה אומר משה קיבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא בסיני, עדיין זה לא היה מורה מקום מיוחד. עדיין אפשר להתייחס בתור נקודת ציון. כשמשה אומר קיבל תורה מסיני, סיני מיוחד לזה. סיני הוא כאילו אמצעי שהכין אותו לכך שתבוא התורה ממנו למשה. אז מה זה סיני? סיני בא לבטא את התכונה של משה. משה היה אדם כזה שהתורה התקבלה אצלו. מה זה אומר? איזה תכונות נפלאות היו למשה, איזה מידות, איזה דרך ארץ. עד כדי כך האישיות של משה הייתה כזאת שיכל להיות כתובת קבועה לקבלת התורה. עובדה שזה היה קבוע בסיני, באותו מקום כל הזמן. זה לא היה לפעמים ככה, לפעמים ככה, תלוי. הוא אישיות שהיא כולה סיני. וסמוך התבהר, עכשיו הוא אומר שצריך להוסיף עוד קצת, שזה לא סתם סיני. שוב, המילה סיני עצמה, המושג הר סיני, בא הוא שם קוד לציין את התכונות, את כלי הקיבול. כמו שבאר התורה ממשה אל יהושע, ושזה יש לומר משה קיבל תורה מסיני, סיני הוא אמצעי לגמרי, שעל ידו באה התורה למשה, זה לא במקרה כמו אצל נביא אמות העולם. כי בלעם אין לו מידות טובות. כן, בלעם הנפש שלו מקולקלת. אלא מה? ואיקר, בעל כישרון, צריך לתפוס. אבל זה לא באמת, הוא לא באמת מוסרי. הוא לא באמת, אין לו באמת אישיות פנימית שמאפשרת את קבלת התורה הקבועה. אז עכשיו אנחנו לא רוצים לדבר על התוכן, אלא על הכלי. זה הנושא של מסכת אבות, לא התוכן, לא התורה, אלא על כלי הקיבול, על האישיות, על הבן אדם. איזה בן אדם ראוי לזה שהתורה תופיע אצלו בקביעות? אדם מוסרי. לכן גם בפרשת בעלותך, כשרוצים לתאר למה משה זכה לנבואה שלא זכו לאף אחד מהנביאים, פה אל פה אדבר בו מראה ולא בחידות, תמונת השם יביד, אז לא אומרים למה? כי הוא יש לו IQ גבוה, למה? כי הוא מאוד מוכשר, כי הוא... לא, מה אומרים? והאיש משה ענב מאוד מכל אדם שפני האדם, בגלל התכונות שלו, בגלל המידות שלו, בגלל דרך ארץ שלו, לכן פה אל פה אדבר בו מראה ולא בחידות. זאת אומרת, שרוצים להבליט את מעלתו של משה בתור כלי קיבול, מדברים על המידות שלו, על התכונות. זה המצא של מסכת אבות, כלי הקיבול. אמנם נראה ברור שמה שאמר משה קיבל. מה? צריך לסיים כבר. טוב, הוא ידבר עוד קצת בהמשך על זה שלמה המושג סיני, מדבר על זה בזה. בעמוד הבא, בעמוד י"ח, הוא ידבר על זה, על המושג סיני. כך הוא גם יתרץ בהמשך את יהושע, למה דווקא זכה יהושע. עכשיו, אז לאט לאט אנחנו מתנסים לצורת החשיבה של המסכת הזאת. הנושא של המסכת הזאת הוא המוסר, הכנת האישיות, הכנת כלי הקיבול. טוב, גם צריך...